עכשיו חמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב שי.
ערב טוב אריה, נקווה שערב עם שורות טובות, נקווה מאוד.
כן, כן, זה לא, ייקח קצת זמן, אנחנו כבר מכירים את זה, אבל בוא נתחיל, יש לנו תוכנית עמוסה. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב
חברים. ארון עם חלל או שרידי גופת חלל, הוא עבר על ידי חמאס הצו האדום, הצו האדום לצהל, עכשיו הוא עושה דרכו לזיהוי, אבל בסוף השבוע נפוצו כל מיני שמועות וספינים וסיפורים שהחמאס כאילו מצא אותו במנהרה, אבל הוא לא היה שם, העבירו אותו במקום אחר, צהל העביר אותו. מה צהל אומר על כל הסיפורים הללו?
אתה יודע, אתה קצת קשה ללכת תמיד ולתת הסברים לכל מיני פנטזיות של אנשים, אבל בסוף צריכים להסתכל על העובדות. תראה, במשך הרבה זמן הבינו בצהל שככל הנראה גולדין, סגן נדר גולדין, נמצא באזור רפיח בשכונת תל סולטן.
זו שכונה שאנחנו אוחזים בה עכשיו, או לא? אני לא בדיוק בקי בקו הצהוב.
ברוב השכונה אנחנו אוחזים, ובמשך תקופה די ארוכה צהל באמת פעל כדי לנסות ולחפש בתוך השכונה, בתוך המרחבים של השכונה, את הדר גולדין. הפכו שם כמעט כל אבן, ירדו גם לעומקי האדמה, הפעילו הרבה מאוד מערכים כדי לנסות ולהגיע למקום שבו נמצא הדר גולדין. ולפי מה שאנחנו מבינים זה שהם הסתירו אותו במקום מאוד קשה להגעה, למכירה על ידי צהל, בסוג של מנהרה שכנראה לא הייתה פעילה, ובמנהרה הזאת גם היו עוד מספר גופות של מחבלים שהיו צמונים ממש לצידו. ביום שישי היה את הפריצת דרך, אפשר לומר, כאשר בצהל צריכו להבין שבאמת חמאס הולך להביא את גולדין מאותו אזור. היו שם כמה אינדיקציות. אני יכול להגיד לך שבשעה האחרונה נמסר כלי הנשק של הדר לבני המשפחה, נציג הצהל מסרו אותו, וכרגע מה שאנחנו יודעים זה שהיום בעצם בשעות הצהריים...
אתה מתכוון לנשק האישי שלו? הם תמנו את הנשק, התמינו את הנשק האישי שלו לצדו?
לא, 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 זה נשק שצהל מצא לפני שנה בערך.
אוקיי, אוקיי.
כן.
אוקיי, אוקיי.
אבל הוא נמסר היום למשפחה, ומה שאנחנו יודעים להגיד, זה שהיום בשעות הצהריים בעצם החמאס העביר את החלל לידי הצלב האדום, וכרגע מה שאנחנו ממתינים זה שהחלל יגיע למכון לרפואה המשפטית באבו כביר, שזה יהיה כנראה בדקות הקרובות, ואז יתחיל ההליך הזיהוי המדעי, שזה בו בעצם באמצעות ה-DNA צהל ינסה להגיע ולסגור את המעגל הזה ולוודא באמת שאכן החלל שמונח לפנינו הוא הדר גולדין.
אני אשאל את אריה, בגלל מומחיותו הרפואית, בגלל אני מניח שמצב הגופה הזאת הוא שונה ממצב הגופות שמצא שלפני שנתיים ושנה הותמנו, יהיה יותר קשה לזהות? ייקח יותר זמן תהליך האיתור של ה-DNA?
אני לא חושב, אני חושב שברגע שאלה איך נשתמרה החלל,
אני מניח שמדובר בעצמות.
אני מניח, אני לא יודע להגיד, אני לא ראיתי, אבל קודם כל החלל הגיע עכשיו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, ממש רגע שאנחנו מדברים איתכם, זה ממש עכשיו הובא, ומה שקורה זה שבסוף מפיקים DNA, יש את הממצאים של ה-DNA, וצריכים רק להשוות אותו. גם אריה יודע את זה, שאפשר להפיק את זה גם מעצם וגם מסערה, וגם מעוד רקמות אחרות שיש, ואפשר לעשות את ההשוואה.
מסערות זה בדיקה ארוכה יותר, לוקחת יותר זמן, אבל DNA בעצמות יש, וגם רישום שיניים לכל חייל בצהל, יש תרשים שיניים, לפעמים הזיהוי המיידי הוא כזה.
כן, זה בדיוק הדברים. וצריכים לזכור, הדר הוא לא היחיד שנשאר בחמאס כחלל. אנחנו הבוקר הזה היינו עם 5 חללים שעדיין לא הוחזרו לשטח ישראל, וישראל ממתינה להחזרתם של כל 5.
הטפטופים האלה של חלל ביומיים שלושה, מה הפילוסופיה מאחוריהם?
תראה, חמאס רוצה למשוך את הזמן. חמאס כל יום שעובר הוא בעצם צובר כוח, הוא צובר מעמד, הוא סוגר פינות מבחינתו כמה שהוא יכול, ולכן הוא רוצה להיות פקטור בשלב השני של המסע ומתן. כלומר, נכון, בסדר, למרכם יש תוכניות להזיז אותו מהשלטון, להכניס כוח רב לאומי, להניע דברים בתוך הרצועה.
רק נעדכן, אבי, שהרון הגיע ממש כרגע למכון לרפואה המשפטית.
כן, אבל אבי, יכול להיות שחמאס עדיין מקווה להשיג עוד איזה מחיר תמורת הגופות? למשל, שחרור המאה או 200 מחבלים שנלכדו במנהרות באזור שצהל שולט בו?
כן, אני מניח שכן, אני מניח ש... קודם כל הם אומרים את זה, הם לא מסתירים את זה, גם האמריקאים אומרים את זה. אגב, שים לב מה שיוצא מהבחירים בבית הלבן, שמעריכים שעכשיו שעם החזרתו של הדר לישראל מרפיח, יהיה מה שנקרא רצון של ישראל לבוא ולקראת אותם מחבלי חמאס שתמונים באדמה שם, בבטן האדמה, ולהוציא אותם. אגב, הם לא רק ברפיח, הם גם בחאן יונס, בכמה מנהרות. הערכה היא שסדר גודל של המחבלים שנמצאים במנהרות האלה, שככה לסבר את האוזן של המאזינים, זה נע בין 50 ל-100, 110 מחבלים לכל היותר. זה תלוי את מי אתה שואל ובאיזה שעה של היום אתה שואל את העניין הזה. אבל בטוח לא 200, זה לא המספר. כלומר, זה הרבה פחות מ-200, אבל בוא נראה בימים הקרובים לאן זה הולך הסיפור הזה גם.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. בהזדמנות, תגיד לי אם זה גם נכון שבצהל המון 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 קצינים מבקשים עכשיו טלפון נגד מים, כמו של הפצרי. אבל זה כנראה סתם, סתם עלילות. פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום לאלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, מפקד גדוד הסיור של גבעתי בקרב ברפיח שבו נפל סגן הדר גולדין. ערב טוב לך.
מפקד סיירת גבעתי, אמרו לי לדייק, נכון?
מפקד סיירת כן. גבעתי.
שלום לאלוף משנה ג'ינו.
שלום, ערב טוב.
שמענו את סיפור הקרב הזה שוב ושוב, ומה שנקרא האוזן לא נלעת לשמוע אותו. ספר מנקודת מבטך באותם שעות איך זה נראה האירוע הזה.
אז התחיל דווקא כבוקר מאוד רגוע, כי הייתה אמורה להיות הפסקת אש. אני באמת זוכר את השקט, כי אחרי שלושה שבועות כמעט של לחימה מאוד מסיבי, זה שקט שאתה לא יכול שלא להרגיש אותו. וכוח של הסיירת, את תיקודו של בניה שראל וליאל גדעוני הקשר שלו, יחד עם הדר גולדין ועוד כמה לוחמים יוצאים לעבר נקודה חשודה. עוד, אפשר להגיד עוד נקודה חשודה, לא משהו שהוא היה חריג לכתחילה, באזור תהיה שבו חיפשנו את המנהרה הזאת.
אנחנו מדברים על מבצע לפני 11 שנה.
נכון, מבצע צוק איתן.
זה היה כמה שעות, האחרון שלו. זה היה כמה שעות אחרי הפסקת אש, נכון?
זה היה ב-9:05 בבוקר, שהפסקת האש נכנסה לתוקף ב-8 בדיוק.
וואלה, אוקיי.
כן. ואני שומע, אני ממוקם בבית עם הקשרים שלי וכל הכוח, ושומע יריות שמפלחות את, אפשר להגיד, את השקט. לא או כזה חריג, כי אנחנו בדרך כלל יודעים שהם מפירים, ומתחיל לעלות בקשר מול הבנייה, מ"פ, הקשר שלו, שניהם לא עונים, אתה די מהר מבין שמשהו קרה, התחושה הראשונית שלי הייתה להתקלות, באופן טבעי לא עונים להתקלות, תלחמו, ודי מהר התחלתי להבין שזה לא זה, חתרנו למגע, הגענו לכיוונם, לוחמים של הסיירת כבר הגיעו קצת לפניי, והתבהרה לנו התמונה הקשה ששניהם פצועים אנוש, ועוברות עוד כמה דקות אנחנו מתחילים להבין שגם הדר גולדין נחטף, ומכריזים את פקודת חניבל, ומשם זה כבר נחמה בכל היכולות.
מיד אתם רואים פתח של מנהרה? רואים פיר?
האמת שזה לא היה מיד, הלוחמים בעצם גררו. חלק מהתרגולת שיש פצועים זה לחלץ אותם למקום, בטוח. הם מחלצים אותם למבנה הסמוך, והמבנה הסמוך היה עם פיר של מנהרה פתוח, עם סימנים של מחבלים שנמלטו, שהשאירו את הרובים שלהם, את האמצעי לחימה שלהם.
אדר...
זה לא מותיר לנו ספק.
אדר נחטף כשהוא בחיים, או שהוא כבר נפל?
אני לא יודע לענות על זה באופן חד משמעי, אני יודע לומר שאדר, בטח כמו שאני הכרתי אותו, וכמו שלוחמי הסיירת למדו והתחנכו, כל עוד הם יכלו לתפקד, הם לא היו נחטפים.
כן.
ואני מאמין, גם כנראה שהוא היה פצוע באופן שלא אפשר לו להתנגד, וגם החברים שלו, כפי שהבנו, היו פצועים באופן אנוש, כך שרק בגלל זה התאפשר להם לחטוף אותו בנקודת הזמן הזאת.
ואז הסגן שלך, איתן פונד, שהוא גם מפקד חפ"ק מג"ד, וסרן מתן חורש, נכנסים לתוך המנהרה?
נכון, הוא לא הסגן שלי, הוא סגן של בני השראל, מפקד הפלוגה.
מפקד הפלוגה, סליחה, כן.
אני מפקד כל היחידה, זה נקרא, ואיתן עושה את מה שמצופה ממנו כסגן, הוא לוקח פיקוד, מהר מאוד הוא מגיע לפניי לנקודה, הוא מזהה את זה, הוא כבר מבקש ממני אישור להיכנס למרדף, אני אומר לו שיחכה רגע, ואנחנו נפגשים ממש על פתח מנהרה, מקבלים את ההחלטה שהוא נכנס פנימה, אני מכניס איתו עוד כמה לוחמים,
היום נכנסים למנהרות בזהירות, עם אמצעים והכל, אז זה לא היה נוהל שכיח כל כך, וזה היה ממש פחד מוות.
לא, זה תמיד היה מקרה חריג מאוד שנכנסים למנהרה, תמיד, ככה אנחנו לא ממהרים להיכנס למנהרות, אנחנו מבינים את האיומים, במקרה הזה, והוא חריג אפילו למלחמת חרבות ברזל, לכל אורכה, זה היה מרדף ממש חם. ראינו את הסימנים, ראינו שהדר חסר, הבנו שזה ממש ממש קרה הרגע, ובמקרה כזה מקבלים את החלטה של מרדף חם, מה שנקרא בתוך המנהרה.
כן.
הבנתי את הסיכון, בגלל זה ממש החלטתי מי נכנס ומי לא. אישית עמדתי על פתח המנהרה והחלטתי מי נכנס ומי לא. אני תמיד אומר, הלוחמים של הסיירת הם כאלה שהם, אם לא הייתי עוצר, הייתי מוצא את כל הפלוגה בפנים.
יש חשש שהמנהרה ממולכדת ולא צריך להכניס הרבה פנימה, אבל למה הם מקבלים מיד הוראה לחפש מדים או חלקי מדים או חלקים מהציוד הצבאי שלו?
זה לא מיד, הפקודה, המשימה הראשונה הייתה לחתור למגל, ומתוך הנחה שהמחבלים סוחבים את הדר, ויש התנגדות, וזה גם לא קל לסחוב גם אם הוא פצוע, ואנחנו נשיג אותם, ולכן אנחנו מפתחים התקפה גם מעל הקרקע, במקביל לזה, גם מתחת לקרקע, מה שרץ לתוך המנהרה, שזה כמובן יותר כירוגי, יותר מורכב, יותר רגיש, ויותר איטי באופן טבעי, אבל אנחנו מנהלים את המאמצים גם מלמעלה, גם מלמטה, מתוך הנחה שבסוף הם יצטרכו לצאת, אז או שנגיע אליהם במרדף חם למטה, או שנגיע מלמעלה. בשלב מסוים אנחנו מבינים שלא, לא מצליחים.
ספר לי כמפקד בכל זאת, 11 שנים, והדר היה פקוד שלך, ואני יודע כמה היחסים ביחידות האלה הם מאוד מאוד קרובים בין הלוחמים. איך אתה עובר את ה-11 שנים האלה, כשאתה יודע שהוא נמצא בידי האויב?
זה באמת באמת, עליות וירידות כל הזמן, לאורך כל השנים האלה. הדר מוזכר לך לפעמים בתקפים, באירועים, אתה חולף בצומת ורואה את השלט שלו עדיין מונף, אתה אומר, מה עשיתי היום או אתמול בשביל שזה ישתנה? בטח שהייתי על מדים, כי לא מזמן רק השתחררתי מצהל, על מדים אתה מאוד מוגבל, בטח לא ללכת להפגנות ודברים כאלה ציבוריים, אבל עשיתי ברמתי את מה שיכולתי, בוא נגיד, נתניתי את השאלה הזאת לכל דמות בחירה שנפגשתי איתה, הכי בחירות שיש, וניסיתי בכל כוחי גם בהיבט המודיעיני להבין, להתעניין, ופיללתי לזה שיום אחד יהיה פעילות אקטיבית שלנו בשביל הדבר הזה, עם מודיעין שהגיע, אבל לצערנו, 7 באוקטובר הגיע, ובוא נגיד, זה הפך להיות טיפה כאילו מצחיק, כי המספר של אל מול מספר החטופים שפתאום נהיו, ונכנסנו לצרה הרבה יותר גדולה, אבל לרגע לא שכחנו אותו גם בתוך המספר הרב הזה של החטופים שהיה, והנה, ירדנו ל5.
אמן, אמן. אנחנו רק נוודא באמת שזה באמת הדר,
נכון, נכון. ואני בעיקר תמיד מציין את הלוחמים. תקשיב, מה שהלוחמים עשו בשנתיים האחרונות, בטח לוחמים גבעתי שהייתי איתם.
אמת.
חסר תקדים, ו...
אמת.
מי היה מאמין שנגיע למספר הזה שנשאר? וכמו שאמרנו, עד הסוף, עד הניצחון, עד האחרון שבהם, אני שמח לראות שאנחנו נאמנים למשפט הזה ועומדים בו בינתיים, אבל נמתין עד הסוף.
אין מספיק אותות הצטיינות במחסנים של ממש, צהל למה ממש. שהיה בשנתיים האחרונות. ממש. תודה רבה, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו. תודה רבה לך.
תודה רבה, בשורות טובות.
אמן.
אמן. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יואל מרשק, לשעבר הדובר של משפחת גולדין, איש הפעילויות המבצעיות של התנועה הקיבוצית. שלום לך.
אני מקווה שאכן הערב נתבשר שאחרי 11 שנה נקבל את הדר גולדין חזרה בבית.
עכשיו, זה לא היה מהלך טבעי מצד כל מיני אגפים בחברה הישראלית להתייצב כל הזמן לחתור ולפעול ולשמור בתודעה את הדר גולדין ואת אורון שאול? למה זה הפך להיות איזה מין נחלה של מעטים במאבק הזה?
אגב, גם אברה מנגיסטו,
גם אברה ואישם מסייד,
שהיו חיים וכמעט שכחו.
נכון, לא מצמצו.
תראה, אני מוכרח לציין משהו. שלפני 4-5 שנים, החל ראש הממשלה בנימין נתניהו להזכיר בהתקפים הממלכתיים את דורותם, את השבועים, הדר גולדין ואורון שאול ואברה מנגיסטו ואישם. רק בחמש שנים הקרובות, האחרונות. ויש איזו תרומה לכך, לשינוי, שיכול לדבר על זה בכל רם בתקסים. אני מוכרח לציין פה ברדיו את אשתו, את שרה, שמאוד מאוד רצה ונפגשה איתנו ועם המשפחות במשך כל השנים, ליוותה בדאגה ושמה את זה על המפה, מה שנקרא.
למה זה היה כל כך שקט כל השנים? כי המשפחה הייתה אצילה ולא אמרה בכל מחיר עכשיו והוציאה רבבות לרחובות?
גם, ובתודעה של... זה לא כמו... הצלחנו עם גלעד שליט להיכנס ללבבות של כל האזרחים כמעט. כל אחד הרגיש בביתו שזה החייל שלו, שהוא נחטף.
הילד של כולנו.
הצלחנו 80% מהעם בסקרים אמר אני רוצה את גלעד שליט בבית. והמחיר היה גבוה מאוד. ואנשים אז לא התנגדו. 1,027 מחבלים תמורת חייל אחד. וזה נראה אז כניצחון גדול.
לא, לא בעיני כולם. לא, גם אז היו אנשים שאמרו שזה אסון.
עובדה שבממשלה זה עבר
אחד, נכון.
וגם המוסדות הביטחוניים, כמו ראש המוסד וראש השבק והרמטכ"ל, לא התנגדו, תמכו בעסקה. אחר כך נכנס מצב שונה לחלוטין, ובעצם הלכנו לאיבוד והתחלנו לחוש שחל קרע באמנה בין האזרחים ובין התושבים האזרחים לבין ממשלת ישראל, כאשר זה ידוע שהבנינו הולכים לצבא, הולכים לקרב, ומדינת ישראל תעשה את הכל, הכל על מנת להשיבה. והייתה תחושה שהכל נשכח.
אולי דווקא המחיר של עסקת שליט גרם לתגובת נגד, אנשים פתאום הבינו כמה שילם, וכמה דם זה עלה.
נכון, נכון. ומשפחת שליט, משפחת
גולדין,
גולדין הקפידה כל יום שישי באחת בצהריים להתיישב, להתאסף ולשבת בחץ השחור. במשך שעה אנשים באים לשם כ-200 איש כל יום שישי באחת בצהריים בגשם, בקיץ, בחום, על מנת לזכור מול הגבול, מחק של קילומטר מהגבול מעזה, לזכור את זה שעדיין הדר גולדין נמצא.
אתה יודע מה החשש שלי? שאלמלא השבעה באוקטובר והמספר המזעזע של החטופים, לצערי לא היינו רואים לא את אורון ולא את אברה ולא את אישם, ובעזרת השם באמת זה הדר, וזה מזעזע בעיניי, חייב להודות.
נכון. ומה שקרה בשבעה באוקטובר, בכלל, לא רק המדיניות, הכל הכל השתנה, הגישה השתנתה, ובלחץ של המשפחות החטופים, בדיוק מה שאתה אומר, כמובן הם נכללו גם כן במסגרת הזאת של להשיב את בנינו הביתה.
אתה רצית לפני 3 שנים או קצת יותר להיכנס לעזה, להיפגש עם יחיא סינואר וירון בלום, שהיה אז היועץ לענייני שבויים ונעדרים, הוא זה ששכנע את יאיר לפיד לא לתת לך, נכון?
נכון. אני קיבלתי שנתיים קודם, קיבלתי הזמנה מדף ומסנואר להיכנס לעזה ל3 ימים. לא פירטתי להם למה, והם לא הבטיחו לי שום דבר, הבטיחו לי רק שאני אבקר בעזה, אני אגור שם בבית מלון, נתנו את הכתובת, נתנו אנשי קשר שיאבטחו אותי, וכשיפעתי בפני שר הביטחון גנץ אז הוא ביקש את המלצה של צה"ל, 8200, ושל השבק. 8200 וצה"ל, המודיעין, בדקו את זה היטב עם אנשי קשר, הרי אני לא יכולתי לדבר איתם, כי זה ארגון טרור, אישרו את זה, אישרו שהם יודעים שזה באחריותם, והם מבטיחים שאני אכנס ויצא בשלום. והשבק, ירון בלום, הפגשתי איתו פעמיים, הוא מאוד מאוד התפלא שאני מוכן, הסברתי לו, 4 המשפחות הפגשתי איתם, של גולדין ושל אדר, של אורון שאול,
כן.
ושל אישם ושל אברה מנגיסטו, כולם דיברו עם כולם, תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס.
מה ציפית להשיג בשיחה עם החמאס?
אני לא יודע מה. אני 6 שנים לפני כן, הם נתנו לי ביד, לא ביד, אלא אם הבאתי אוטובוס, ונתנו לי אחריותי 15 יתומים של לוחמי החמאס שאנחנו הרגנו בעופרת יצוקה, 3 שבועות אחרי עופרת יצוקה, הם נתנו לי לסייר איתם 7 ימים בארץ. ושבוע ימים הסתובבתי איתם, כולל ראש העיר השנה שבחיפה, שנבחר שוב, ובכפר קסם, והבאתי איתם אפילו לכפר עזה, ועשו איתם כתבה בידיעות אחרונות, בני אותו גיל, איך כל אחד הרגיש, וכדומה. ולמה הראיתי להם? למה ביקשתי להם לשבוע ימים? כדי להראות להם שאנחנו מדינה גם אחרת. יש פה עוד אנשים ומגמות של מדינה ששוחרת שלום.
אני לא יודע אם הרשימה בידיך, אבל בטח אתה יכול לבדוק בשבא כמה מהם הפכו למחבלים.
סליחה, אחרי צוק איתן, אנחנו רגלנו להם איזה 2,000 מחבלים אז.
כן, אנחנו צריכים לסיים.
אחרי צוק איתן, עברתי להם 4 משאיות מזון וציוד, והם בטחו בי, שהם קראו פה ושם ושאלו ובטחו ש היום אני יודע שהם רצו להרדים אותנו.
כן,
כנראה.
יואל, חזרתי יואל, לגן, אנחנו ביטחון,
יואל, פשוט זמננו הסתיים לצערי.
לא ישר, אני רק רוצה להגיד שבחזרתו כן. של היום של הדר גולדין, אני רואה את חידוש האמון, חידוש הקשר בין האזרח, בין בנינו, שהלכו לקרב והשאירו בכתבים מאוד מאוד יפים,
יואל.
שנפלו, בטח כמו טרומפלדור בזמנו,
כן.
וכל הכבוד
רבה.
לחידוש האמון.
יואל, תודה רבה.
יואל מרשק, תודה רבה לך. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עורך הדין אביחי בוארון מהליכוד.
מה יהיה ערב טוב, שלום שי.
שלום, שלום. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אני מנסה להבין עכשיו כאזרח, אולי אתה תעזור לי להבין. שאחרי שהיא ניסתה להתאבד, או שהיא בימה ניסיון התאבדות, אבל יש חשש לחייה, שוחררה לביתה, בלי השגחה, והנה עכשיו אנחנו עומדים בפני עוד צגה, שאולי חס ושלום היא התכוונה לפגועה בחייה. אני לא מבין איך הדבר הזה מתנהל. מה זה הדבר הזה?
אני שותף לתהיות שלך ולשאלות שלך. איך באמת המשטרה משחררת אותה ממעצר? איך היא מסכימה? זה לא שהיה שם אפילו דיון בבית משפט, והמשטרה התנגדה, היא פשוט מסכימה לשחרר אותה למעצר בית. אבל זה חלק ממכלול של סימני שאלות שמלווים את כל החקירה הזאת. איך שוחררה, איך לא נעצרה מלכתחילה בסוף השבוע שעבר, איך לא נתפס הטלפון שלה מיד, ועוד כהנה וכהנה, איך לא נחקר עשהאל גל מיד, איך לא נתפס הטלפון שלו מיד. יש פה הרבה מאוד סימני שאלות שמצטרפים לתחושה כללית שיש פה משהו שמישהו רוצה להסתיר. מי זה המישהו הזה? האם זה ציר בין הפרקליטות, פרקליטות המדינה והייעוץ המשפטי לממשלה לבין ראש אח"ם, ניצב בועז בלק? לא יודע, זה גם סימן שאלה.
תשמע, גם שמעתי כל מיני תשובות או ניסיונות לתשובות, למשל, לא תפסו להם את הטלפונים כי רצו להאזין להם, חשבו אולי יקבלו עוד חומרים מהאזנה לטלפון, אבל אני מכיר מעולם הרפואה שאדם אחרי שני ניסיונות אובדניים, לכאורה, עובר הערכה פסיכיאטרית שצריך להחליט אם הוא צריך להיות מאושפז בבידוד במחלקה סגורה בהשגחה של 24/7, או אם הוא עבריין אז בתא סגור באיזשהו מתקן מעצר באותם תנאים. משהו מתוך זה קורה לידיעתך?
לא קורה לידיעתי, לא קורה הדבר הזה. מה שקורה שלא נלקחת שוב לחדר המעצר או לאיזשהו חדר פיקוח, אלא מאושפזת. אבל תשמעו, חברים, כל האירוע הזה הוא מעורר תמיהות רבות על ההתנהלות בראש ובראשונה של הייעוץ המשפטי לממשלה, של היועצת המשפטית לממשלה, כיוון שבסופו של דבר, את התחייבת לבית המשפט שאת תפקחי על הבדיקה הזאת בשני פרמטרים, על הבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית הראשית, בשני פרמטרים. פרמטר אחד ידווח לך, או תהיה בקשר מתמשך עם עשהאל גל, עם החוקר בפועל, והדבר השני, הפרמטר השני, שכל החלטה שתתקבל בתיק תתקבל לאחר היוועצות עמך. עכשיו, תדמיינו לעצמכם שעשהאל גל, סגן הפרקליט הצבאי הראשי, בא להתייעצות אצל היועצת המשפטית לממשלה. הרי מי מוביל את תהליך קבלת ההחלטה? מי מקבל את ההחלטה? ההחלטה מתקבלת על דעתה, כך לפחות התחייבה לבית המשפט. אז יש לה פה מעורבות מאוד מאוד רצינית. עכשיו, בתוך כל התהליך כולו, עמוק עמוק, משולב עמית אייסמן, פרקליט המדינה, איך את רוצה להעביר את החקירה אליו? הרי הוא יצטרך עכשיו למנות חוקר שמה, שיחקור אותו, הוא יחקור אותך, הוא יחקור את הממונה שלו, את המשנה שלו, עורך דין אלון אלטמן, שהיה מטעם הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, על החקירה הזאת ביחד עם עשהאל גל.
אז בתוך זה אנחנו גם באיזה מין מערבולת נוספת, כי לוין ממנה את השופט קולה, והיועמ"שית ממנה את אייסמן, ואני מבין שעכשיו בישיבה במטה הארצי של המשטרה, השר בן גביר מנסה שוב להשפיע על המפכ"ל דני לוי, להעביר את חומרי החקירה לשופט קולה, כמו שקבע שר המשפטים, אבל המפכ"ל אומר לו לא, ומהמשטרה אומרים שהמפכ"ל מנע הפיכה משטרית. איך אתה רואה את זה?
תשמע אריה, יש חוק במדינת ישראל, והחוק אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, כשעובד מנוע מלבצע את תפקידו, השר הממונה על אותו עובד הוא זה שמחליט מי יירש את סמכויותיו של אותו עובד. כאן במקרה שלנו לא היה ידוע, הייתה שאלה, לא היה ידוע אם היועץ המשפטית לממשלה מנועה או לא מנועה, ובאמת היה ספק, מי מחליט על מניעותו של עובד? במצב דברים רגיל, היועץ המשפטי הוא זה שמחליט אם עובד מנוע או לא מנוע.
אז במקרה הזה בגץ, והוגשו עתירות, היה אפשר לחכות כמה ימים.
לא, שי, אל תלך.
אפשר לחכות כמה ימים.
לא,
שי. לתת לבגץ להכריע בדבר הזה.
לא, שי, אל תלך לשם. במקרה הזה היועץ המשפטית לממשלה אמרה שהיא מקבלת את הכרעת הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים, והיא באמת מנועה, היא מסכימה שהיא מנועה, ולכן היא זזה הצידה. אז אם זזת הצידה, לא את תחליטי מי עכשיו יחקור. עם כל הכבוד, את נוגעת בדבר, את בניגוד עניינים גם בעצם ההחלטה הזאת. הרי לא יכול להיות שתחליטי עכשיו לצורך העניין שמישהו בפרקליטות הצבאית יחקור אותך, או שמי שאת רוצה יחקור אותך. יש פה מישהו שצריך לחקור גם אותך, גם את חשודה, גם לך מעשייך עולים כדרך חשש, אם לא חשד, על כל ההתנהלות שלך בפרשה הזאת. את קיבלת החלטה שהבדיקה שבוצעה בפצריה הייתה מקצועית, עצמאית, ללא דופי. איך קיבלת את ההחלטה הזאת? האם שאלת את אותו אדם, עשהאל גל, שביצע את החקירה, אם הוא שאל את הקצינים? האם שאלת אותו אם הוא תחקר את הדוברת של הפצרית? האם שאלת אותו אם הוא גבה עדות מהתובע הצבאי הראשי? ככה בשאלות שלא שאלתם. אז איך הגעת למסקנה הזאת? זאת אומרת, גם את צריכה להיחקר. אז את תמני את החוקר שלך עכשיו? לא, השר שיש לו סמכות שיורית על פי חוק, הוא ימנה את מי שאירש את זכות.
אבל העניין
זה גם אם מה שאתה אומר נכון, אנחנו כבר מכירים את המצב בישראל, בסוף בגץ מכריע.
אז עכשיו אנחנו נפסיק לתפקד וכל אחד לא יקבל
אחר. אנחנו כבר כנראה שם. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך.
תודה לכם, שלום שלום כל טוב.
ומי שהזינה לשיחה בעברו השני של הקו היא חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים. שלום חברת הכנסת רייטן, באמת הצלחת לשמוע את מרבית הדברים?
שמעתי חלקם, כן.
את רוצה,
ערב טוב לך.
את רוצה להגיב?
שקודם כל צריך להגיד שני דברים בקשר לסיפה של הרעיון שאני שמעתי. אחד, שהשר לוין בעצמו הורה בשנת 23, אם היועמ"שית תהיה בנבצרות, מי שיחליף אותה זה אייטמן, שזה בכתב אגב. בואו נתחיל בזה. הדבר השני, באמת שכולה, אני חושבת ש...
אבל היא לא בנבצרות.
היא לא בנבצרות.
טיפה זזה הצידה, היא לא נמצאת, היא זאת שנותנת הוראות במשרד.
נבצרות זה, אתה יודע, באמת שאלה שדנו בה הרבה בהקשר של נתניהו וראש ממשלה של נבצרות, אבל בעניין הזה, אתה יודע, אני חושבת שצריך בכלל ללכת למעלה. עכשיו אני שומעת שבכלל בן גביר מנסה להתערב בחקירות באופן ישיר, שזה עוד עילה.
והנה המפכ"ל עומד כחומה בצורה, המפכ"ל שמפניו הזהירו כולם ואמרו לנו שהוא יחריב את הדמוקרטיה כי הוא בן גביריסט מובהק.
שהמשטרה נפלה.
והנה עומד דני לוי כחומה.
אפשר להעביר הרבה ביקורת באמת על התנהלות של המשטרה, אבל צריך גם לומר הרבה כבוד על מה שהוא עושה כרגע, ועל מה שהוא גם הצהיר לפני מספר חודשים מול המצלמות, כששאלו אותו האם אתה תציית לפסיקות בג"ץ, והוא אמר בצורה מפורשת, כן. אגב, אני רוצה לומר לכם שלפני שבועיים בדיוק העליתי במליאה הצעת חוק, לא הצעת חוק, אלא הצעה לסדר, שבסופה הצבעה, האם הכנסת מתחייבת לקיים את פסיקות בג"ץ, אז באה כל הקואליציה, לרבות שר המשפטים, והפילו את ההצעה הזו, שזה אומר דרשני.
שזה אומר שזו הייתה הצהרת חוק ולא הצעה. בסדר, אבל...
יש לך הצהרות ששר המשפטים מגיע במיוחד כדי להפיל את ההצהרה הזו, איזה מסר זה מעביר לאזרח הקטן בבית, שגם הוא לא צריך למנות.
אז הנה, עכשיו היועץ המשפטית לממשלה, במו ידיה, פיצלה את תפקידה. אמרה, הוא לא כפוף לי, הוא לא עושה מה שאני אומרת לו, הוא יחקור. אולי הגיע הזמן באמת לפצל את התפקיד בחוק?
תראה, נתחיל מכך שמחר בבוקר לדאבוני, יש על זה דיון כבר בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הצעת חוק שמגיעה היא לטעמי, היא ממש... היא הולכת לפגוע אנושות בכל מה שקשור לדמוקרטיה הישראלית. העיקר של הצעת החוק הזה זה באמת...
באיזה אופן?
אני אסביר בכמה נקודות. קודם כל, הייעוץ המשפטי הופך להיות המלצה בלבד. ההחלטות שלו כבר לא יהיו מחייבות מעטה והלאה לפי הצעת החוק הזו. בנוסף, זה פשוט מכפיף את הייעוץ המשפטי באופן מוחלט לממשלה. כלומר, עד היום דיברנו על עצמאות. כמה זה חשוב שיהיה יועץ משפטי עצמאי, בכלל, רשות משפטית עצמאית, כדי...
בית משפט כן, לאו דווקא היועץ.
אבל כשאתה רוצה שיהיה לך יועץ משפטי שישמור על החוק ועל הזכויות, ובעצם יגביל ויפקח במידה מסוימת את הכוח ה... אין סופי כמעט שיש לרשות המבצעת, לממשלה, כדאי מאוד שהוא לא ימונה באופן בלעדי ומוחלט על ידי השרים, שאגב, לפי הצעת החוק הזו, גם יכולים למנות אותו בלי שום בעיה, וגם לפטר אותו בלי שום בעיה. וכשאתה נמצא כל הזמן בסיטואציה שאתה מורתע, כי אתה יודע שאפשר לפטר אותך גם מחר בבוקר, אז אתה נמצא בסיטואציה שבה החוות דעת שלך והדברים שאתה עושה, הם תלויים, ולא בלתי תלויים.
אבל למה שהתובע הכללי לא יהיה עצמאי לפחות כמוה? למה הוא צריך להיות כפוף לה?
מערך התביעה, ובכלל מערך התביעה במדינת ישראל, אתם מכירים את הפירמידה הזו, יש ראש לכל מערך התביעה במדינת ישראל. העניין של הפיצול, שאלת הפיצול נדונה כבר פעמיים בשתי ועדות ציבוריות שקמו עד היום כל פעם מחדש, כבר בשנות ה-60 ובשנות ה-90. אתה זוכר את שנות ה-90 כמובן, בגלל ברון חברון. שתי ועדות ציבוריות, ועדת הגרנט ושמגר, בפעמיים הם המליצו, בהפרש של 30 שנה ביניהן, המליצו שבאמת צריך להמשיך ולאחד את הסמכויות.
והיו גם בכירים מאוד במערכת המשפטית שאמרו חובה לפצל.
אז השאלה היא חשובה והיא נדונה, אתה רואה פעם בכמה שנים, השאלה היא חשובה, אבל באמת, אני שואלת אתכם עכשיו, כשאנחנו נמצאים בכזאת שערה משפטית וחוקתית, כאשר ראש ממשלה נמצא בהליך משפטי, ואז אתה מסיר את אותה טובת שעומדת בראש מערך התביעה, אתה מסיר אותה הצידה, אתה לוקח את סמכויותיה, אתה מחליש את כל מערך התביעה.
זאת אומרת, זה לא הזמן. אולי עקרונית אפשר לדון בזה, אבל זה לא הזמן. אפרת רייטן, חברת הכנסת, מפלגת הדמוקרטים, נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך.
תודה, תודה, אפרת.
תודה רבה. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת.
ערב טוב, אריה ושי.
ערב טוב.
לפני שנתיים וחצי, בשיא המחאה נגד ההפיכה המשטרית, הרפורמה המשפטית, העמדות שאתם איבעתם והעבודה הפרלמנטרית שלכם, לא נשאו חן בעיני המחאה, והחיילים שלהם, אנשי אחים לנשק, נשלחו ופרצו למשרדים שלכם, שמו שקי חול, קונצרטינות, והיום אנחנו שומעים שלמרות שהיה תיעוד של האירוע ואלה שהיו שם זוהו, החליט הפרקליטות מחוז ירושלים לסגור את התיק. תסביר לי איך זה יכול להיות.
הטענה פחות או יותר היא שאין מספיק ראיות כדי להעמיד לדין. עכשיו, אני אומר בזהירות רבה שזו טענה מאוד מאוד משונה. אנחנו העברנו למשטרה באותו היום צילומים מכמה מצלמות אבטחה שכולן צבעוניות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, רואים פנים באופן ברור, המשטרה גם עצרה 6 מהמעורבים, האנשים שעסקו בעניין הזה לבשו חולצות של אחים לנשק, הגיעו בצורה מאוגנת ומשולבת, המשטרה אגב ידעה שהם באים, זאת אומרת היו לה כנראה אנשים שהיו בקבוצות הוואטסאפ שבהם הייתה התארגנות של כל האירוע הזה, בסופו של דבר ראיות לא חסרות, והעבירות שנעשו שהן עבירות מאוד חמורות, כי במשרדים שלנו היו באותו הזמן אב הבית, שהיה קשיש חולה, וחוקרת צעירה, ושניהם נבלו מאוד, והיו למשך זמן לא קצר, במצב שבו הם רוצים לצאת ולא יכולים לעשות את זה בכלל או באופן בטוח, וזאת קליעת שווא, זאת כן. עבירה פלילית שעונשה מאסר ארוך, המצב הזה שבו בעצם שלחו את החבר'ה אלה הבית, אמרו להם, אתם יודעים מה זה, אנחנו נחליק לכם חסימה של דלתות של, של, מכון מחקר בתוך בניין שלא מקבל קהל. כאילו סתם עשיתם איזה דחקה של ילדים קטנים. זה מצב באמת משונה מאוד.
למה זה קרה? כי הפרקליטות לטובתם?
זו שאלה טובה. קשה לי לדמיין מצב אחר מקביל שבו לא הוגשו כתבי אישום. אנחנו רואים שפי פז על דברים הרבה פחות מזה. חטפה כתבי אישום וגם בסופו של דבר ישבה בי על זה בכלא, כי היא לא הסכימה לכל מיני הסדרים ועסקאות טיעון משונות. למיטב ידיעתי החברה האלה גם לא קיבלו איזשהו צו הרחקה קבוע מפורום קהלת או מהצוות שלו, למרות שבוודאי הם מסוכנים לנו. אין לי דרך טובה הגיונית להסביר את זה, זאת אומרת, לראות איזושהי מערכת של כללים שחלים על כולם, ובצד אחד שפי פז ומה שאנחנו רואים שההתנהלות כלפיה, ומצד שני ההתנהלות כלפי אחים לנשק.
ועכשיו, זה לא הגיוני. זה מוזר, כי הטענה של חלק מחברי המחאה היא שהשר בן גביר הכביד את ידו על המחאה, וגם רשויות הפרקליטות משתפות פעולה יותר עם הגשת כתבי אישום וכן הלאה. למה דווקא התיק הזה במשטרה הזאת של מה שמכונה משטרת בן גביר נסגר? זה מאוד מוזר, כי זה תיק שהוא כל כך מובהק בראיות שלו. כן, המשטרה מגישה את ההמלצה שלה, הפרקליטות מחליטה אם זה...
אנחנו ביקשנו מהפרקליטות את חומרי החקירה, כולל בעצם מההמלצות של המשטרה, עוד לא קיבלנו אותם. נחכה בסבלנות ונראה מה כתוב שם. אנחנו לא מתכנים לוותר.
כלומר, לעתור לבגץ?
לא. אם... קשה לי להאמין שנעתור לבגץ נגד החלטה של הפרקליטות
לסגור.
אנחנו כן נערור ונמצא את ההליך הפלילי, אבל בסופו של דבר הכוונה שלנו להגיש תביעת נזיקין אזרחית, והחבר'ה האלה ישלמו כל אגורה שנצליח להוציא מהם. אין לנו... לא נוותר. לא ניתן לזה להתיישב.
אגב, סמכות הערר על החלטת הפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה?
לא, זה הליך פנימי בעצם בתוך הפרקליטות, אנחנו הגשנו את הערר בתוך הזמן שמוקדש לזה מהרגע שקיבלנו את ההודעה על הסגירה, גם קיבלנו בעצם הערכה שהערר יחול, בעצם נוכל להגיש אותו עד זמן מסוים מתוך המועד שבו נקבל את החומרים, קודם נקבל אותם.
בסדר, רק תבנה על זה.
נמשיך ונעקוב, נגמר לנו הזמן. תודה רבה עורך הדין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. תודה רבה לך.
תודה לכם על המעקב ובשורות טובות.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבוא ושר פלסנר. אחראית על השידור הייתה שקד מורג, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עידן נאור ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן, פרימו ותוכמן. תודה רבה שי.
להתראות הרי.